לפני שנתחיל את הפרק, צריך להגיד שהפרק הזה הוקלט לפני המלחמה. חשבנו שיהיה מעניין לעלות אותו עכשיו, כי אנחנו ימים קשוחים, וזה זמן טוב ללכת לימים אחרים. ואנחנו הולכים לדבר עם ננה שרייר, על הימים הזוהרים של ה-90s, ואפילו אנשים שאתם מכירים, כמו שמולי קראוס, שאיתה משרתת אותו כמלצרית צעירה, היא שם בשנות ה-70.
על הננוצ'קה, למה צריך פרפרים בעיר.
כן. אז אם אנחנו נשמעים צ'ירפול וכולי, זה כי זה היה לפני השבעה באוקטובר, ובואו נתגלגל, 30-50 שנה אחורה.
למעשה זה היה הפרק הראשון שהקלטנו, אז זה בכלל מעניין גם לשמוע את זה.
אם אתם שומעים ברקע, רעשים של בנייה, אז אלו הימים הסוערים של התמאות, נחמד שאלו היו הבעיות שלנו באותו זמן, הייתי חוזר לזה לחלוטין, שיחרישו לי את האוזניים, אבל זהו, כאילו, זה בקטנה, בעיקר שומעים אותנו מדברים, מקווים שתהנו.
בוקר מאוחר. העמיד רחוב הזה מחוץ לתיאטרון גשר, אחרי ששתינו, אני אמריקנו שקדים, ואורי שחשב שזה הגיוני לי לשתות ב-12 בצהריים, ג'ק דניאלס.
לא, אבל שנייה, מה זה, זה כי ראיתי מלא רעיונות עם ננה שרייר, והיא לכל הרעיונות איתה, יש לציין שנעשו לפני 10 שנים, מגיעה עם 3 בקבוקים על השולחן, לא משנה איפה היא נמצאת, תוכנית בוקר חינוכי 9 בבוקר, שותים וויסקי, ואני ראיתי את כל הרעיונות, ואמרתי, וואי, יש לי חשק גם.
היא עשתה לו חשק לג'ק דניאלס, בסדר גמור. אז שתינו את זה בקזינו סן רמו, מקום שנשאר יציב כבר שנים, ולא השתנה בקטע טוב.
יציב, נכון.
עשה לי טוב על הלב. רצינו את הכביש לעבר הבית של ננה שרייר. ננה, אישה מעוררת השראה, משוררת של העיר, נציגת סיפורי החופש ואשת חיי לילה לשעבר. היה לה מקום שנקרא ננוצ'קה ברחוב לילה בלום, שפעל כ-16 שנה מתחילת שנות ה-2000. כל מי שהתהלך בעיר בשנים האלה, יעיד שזה היה מקום שכולם בו גומרים את הערב, ברמת השתיים בלילה רוקדים על שולחנות. זה היה גם בר מסעדה, שנראה קצת כמו מוזיאון אמנות, עם תמונה ענקית בכניסה, שלא בטוח הייתה עוברת את הפיסי של היום.
מה היה שמה?
לא, אולי לא כדאי שנגיד, אבל היה עירום, היה איברים, היה דברים.
וגם היו מפוזרים בכל המסעדה משפטים כאלה יפים שעושים טוב
ללב.
לא
משפטים, זה שירה, אורי, זה שירה. שירה?
שירה, אוקיי. שירה מורכבת משפטים, לא? משפטים מורכבים באותיות.
כן, אבל להגיד שזה משפטי זה להפחית מזה, זה שירה, מדובר בשירה.
אז היה שירה, והיה כתוב שם שירים יפים, שאגב היו מורכבים משפטים, כמו... אני עדיין לא טיילתי היכן שפועם ליבך, או נכון. יפה העולם, בשבילך הוא נברא,
נכון.
או בשבילך.
יו, איך אהבתי את המשפטים, זה כל כך מגניב שיש בתוך מסעדה משפטים על מפיות.
קאט 20 שנה קדימה, אנחנו מקבלים את המפיות האלה הביתה בסוף הרעיון, והציור הזה שדיברת עליו, הקצת סוטה, נמצא אצל ננה בסלון.
וואו, היה לה בית הורס עם השולחן וינג'ג' העתיק הזה, שהיה לנו קשה לשים עליו את המיקרופונים, בגלל שלא רצינו לשבור אותו, אבל כל הצלוחיות הנדירות האלה וה... דברים שהיו שם, נכון? זה היה כוח יפה, כי...
לגמרי. טוב, אז נצלול לתוך הרעיון.
אפשר פאנפקט אחרון?
בבקשה, פאנפקט אחרון.
ננה שינתה את השם שלה על שם אנדרו שרייר, לוחם חופש וצדק צרפתי, כתב הפרפר, ואיזו שגם רצתה להביא את כל הפרפרים לעיר.
ללא הפסקה, הפודקאסט על הדמויות שעושות את העיר תל אביב יפו.
הייתי רוצה להתחיל... בימים הראשונים שלך בתל אביב. למה עברת לכאן? בעצם, ממתי נהיית תל אביבית?
אז קודם כל, שהייתי, מתי? בת 18 או משהו כזה, 18-20, ולא ידעתי איפה אני אמורה לחיות או מה לעשות. אז הסתובבתי בכל הארץ, מאילת, הערבה, פצאל, קריית שמונה, קיבוץ אמיר, אטלית, וחיפשתי את מקומי. בכל מקום הייתי כמה חודשים, עד שהגעתי לתל אביב. וואו. שישר מקבלת אותך ומחבקת אותך, את האחר, את השונה, ובמיוחד אני גדלתי בקריית ים, במקום די פריפריה.
כן.
ופה אתה מבין שיש לכל אדם, לכל רעיון, מקום. לא רק שיש מקום, אלא היא מחבקת את השונה, את האחר, מאמצת אותו וחוגגת אותו.
כן.
אז...
איך הרגשת את זה? את החיבוק הזה שאת מתארת?
בעצם הניחוחות הגופנית של להיות ברחוב ולראות שאנשים מביטים בך כאחד משלהם. פחות בוחנים, יותר זורמים, מתקשרים בקלות. השוני וקיבוץ הגלויות של האנשים, אתה די מרגיש את זה מיד.
איך התגלגלת בסופו של דבר לזיגל?
מאיר פיצ'חדזה סידר לי את, את מקום העבודה הזה.
את צריך להגיד שאותו זמן הייתה לך זוגיות עם, מאיר פיצ'חדזה, נכון?
כן, כן. אז הוא היה ידי טוב של זוהרה, אבי צדק, שהיא גם טיפוס מדהים, כאילו ממש אני זוכרת שהיא... אמרה שעברתי ממש, בזיגל עברתי את המטמורפוזה שלי, כי מנערה ביישנית ומופנמת, אז הפכתי להיות ליצור קצת אחר, כי זוהרה בעצם נתנה לנו לנהל שם את כל העניינים בזיגל, שזיגל היה מורכב מאסי דיין, מיכה שרפשטיין, עמוס לוי, פיצ'ו, שולי רנד, שמולי קראוס, עמוס קנן.
שזה כל האנשים שהיו מגיעים לשבת שם?
כן, ועוד כמובן, וגם היה את הקבוצה של האומנים, ואנשי הרוח, ואת הקבוצה של האנשי העסקים המאוד עשירים.
ואיך היה האינטראקציה עם, כל האנשים שם?
זה היה ממש כמו להיות על במה, כל ערב הייתה הצגה חדשה, ככה גם זוהר התייחסה למקום.
את היית הפרפורמרית או הקהל?
הייתי חלק, לא, הייתי חלק מהשחקנים, וכל פעם דמות אחרת לקחה את הבמה באמת שם. כל פעם זה היה אישיות אחרת שהתבלטה וניהלה את הערב, וזה היה מקום קסום. זה היה באמת גם קיבוץ גלויות של אנשים מכל הסוגים, ועם אנשים עם מאוד, מאוד פתוחים, עם רוח פתוחה ונהנתנים.
והיה כאילו שיח כזה בין כולם, או שהיה מין קבוצות-קבוצות?
תמיד, זה היה תמיד מעורבב, היא תמיד הרבבה את כולם, וגם היו תמיד גם כמה אנשים לא בקו, הבריאות הנפשית, שגם כן. הם היו חלק אינטגרלי מהמקום, אז היא הרבבה ממש בין כולם.
איך היא ככה הרבבה בין כולם?
היא הושיבה בשולחנות פשוט.
היא דאגה ניהלה, ש...
כן, 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 היא ממש הושיבה.
ואנשים היו פוגשים שם, שזה, המאזינים שלנו מכירים את עידן הסמארטפון, וכל אחד תקוע
כן,
בטלפון
של עצמו. אז באמת לא היה.
אז מין, איזו אווירה הייתה שם, אנשים היו מדברים עם אנשים שהם לא מכירים, והיה נוצר שם איזה...
היה די-ג'יי, כאילו, איך זה היה נראה?
לא, לא היה די-ג'יי.
היה מישהו שם מוזיקה, כאילו...
היה ג'יפסי קינג, זה מה ש...
כן, בלופים.
כן, כן, היו, וכל פעם שיקור תורן שהיה משתלט, היה את הנאום, האמת שפיצ'ו היה שם נואם.
מי זה פיצ'ו למי שלא מכיר?
פיצ'ו, זהו, מה השם שלו, אני נמצא את השם המלא שלו, אבל הוא היה רב כישרונות רטוריקן, והוא היה, הוא ניחן במין אלבונות ציניים, אבל שנונים ביותר, וככה הוא היה מעליב את יושבי המקום, וזה בעצם גם היה אחד הדברים המחברים.
יש לך איזה זיכרון ספציפי שאת זוכרת ש...
אני זוכרת שהצלתי את שמולי קראוס ממכות, מקצין דרוזי, ששמולי העליב אותו, לשיה שיקור ממש, והוא בא ממש לי לשים עליו בקבוק על הראש, וממש תפסתי אותו מאחורה, עם כל הבטן המלאה שלו, וגררתי אותו אחורנית. אז ככה הצלתי את שמולי קראוס מי.
ואת מתבוננת מהצד או, לוקחת חלק? את אומרת ש, שבאותם שנים זה היה המטמורפוזה שלך מנערה ביישנית ליותר פתוחה ולאחר מכן גם...
כן, אני מניחה שאת כל הביטחון שלי עם אנשים שם צברתי, וגם... זה תמיד היה בגובה העיניים, גם יוסוף שהוא היה מהמטבח, זה היה יוסוף עם החומוס, כאילו היה לו מקום של כבוד, כאילו גם משוגע התורן, היה את המקום של כבוד, זה היה, כולם היו שווה ערך.
כן, ואמרת לי
קודם. כי בלילה זה גם אחד הקסמים של הלילה, כי כולם באמת שווים, הרבה פעמים אתה לא מכיר אנשים בשמות, אתה רק מכיר אותם מהלילה, אתה לא יודע בהכרח מה הם עושים ובמה הם מתעסקים. כן. אז זה...
כי השיחה גם לא הולכת לשם, זה כבר לא, כאילו משילים כבר את העיסוק של היום יום, ועכשיו אנחנו יותר בנפש.
נכון, ולילה זה באמת, זה מין נירוונה כזאת של להוריד את המסכות האלה של היום, ולנוח מתוך זה. זה תמיד, זה הכי רומנטי שיש לדעתי, וזה הכי יפה. כאילו ללילה תמיד יש את הקסם שלו, ובמיוחד בתל אביב, יש לה את הלילה שמתמשך לתוך הלילה. אין מה לעשות, תמיד
ש... עד כמה לילה?
וואו, האמת שהלילה, לא יודעת איך העיר כל כך עכשיו, אבל כל פעם נראה לי שעם הזמן הוא התקצר קצת, אבל הלילה אצלנו היה 4 בבוקר, כאילו אני מכירה לילות לתוך, לא היינו סוגרים לפני 4 בבוקר.
אשכרה, גם באמצע שבוע.
ואת שמה בתור מלצרית, נכון?
כאילו... מלצרית, ברמנית, כן. כן. לא היו אז מנהלי משמרת,
כן, לא היה
אז
מסודר.
אז כל מלצר היה גם מנהל.
כן.
היה, אני זוכרת שהיינו בסוף הלילה הולכים להפקיד לה את הכסף בתיבת דואר.
Yeah.
שאפילו לא נסגרה. בלי מפתח. כן,
וואו.
כן, עד כדי איזה... כך תמים זה היה.
כן.
אבל מה
כן.
היה לך בראש? כאילו מה... למה נשאת עיניים? כאילו, מה, כזה, מה ריגש אותך אז בתור המלצרית או לא משהו?
זה היה נראה לי כל יום לעלות הצגה חדשה, זה היה מקסים, שכמו אינטרפטציה, כל יום השחקנים משתנים, אתה לא יודע מה יקרה, אבל אתה יודע שתהיה סצנה, ואתה יודע שיקרה, ואתה יודע שיהיו אנרגיות, וגם אתה לומד איך לתדלק אנרגיות מסוימות.
כן.
איך מתדלקים אנרגיות מסוימות?
אתה תמיד לוקח שחקן מפתח, וגורם לו לעשות דבר שאיכשהו מצית את האנרגיה בכולם.
תני לי דוגמה כזאת.
בננוצ'קה אני זוכרת שסתם העניין של הריקודים על השולחנות על הבר, על הבר בעיקר, זה התחיל מערב מאוד משעמם, ורקדנית מקצועית שישבה, ואמרתי לה, אולי, וככה למדתי שכמה שמספיק בן אדם אחד שמבעיר או מדליק את המדורה, ואז איכשהו האנרגיה נתפסת ומתעצמת וגדולה שם.
אבל זה גם התפקיד שלך כמערכת לזהות את הבן אדם הזה.
נכון.
ושזה, אני לא יודע איך מזהים את כוכב
האירוח. זאת אמנות, אמנות האירוח.
כן. וגם להדליק אותו.
כן, אבל זה גם, אני ראיתי, בגלל שלמדתי אז משחק, התייחסתי תמיד למקומות הלילה, כמו באמת הצגה או במה. ולמנהל בתור
למדת משחק?
כן.
אז רציתי להיות שחקנית כאילו?
למדתי משחק, התחלתי ללמוד משחק, אז בשביל פשוט לשפר את הכישורים שלי בתור מלצרית.
וואו.
בגלל שכן, הייתי קצת בישנית, אז הלכתי ללמוד משחק, אמרתי זה בטח יגרום לי להוציא ממני קצת יותר... אסרטיביות ועוד תכונות אופי אחרות. אז הלכתי לשפר את הכישורים שלי בתור מלצרית, וזה בהחלט שיפר אותם.
זה מצחיק, כי היום הרבה מלצרים ממלצרים בשביל להיות שחקנים, ואת למדת משחק בשביל להיות מלצרית.
אז אני זוכרת את עצמי, בתחילת גיל 20 כזה, באה לננוצ'קה, רואה מסעדה מדהימה ביופיה, עם שירים על המפיות, ואוכל גרוזיני, זה לא היה משהו מגניב או קול, את הפכת אותו למגניב וקול.
אז קודם כל, באמת הרשיתי לעצמי לעשות אוכל גרוזיני, שלא היה אז בטח לא פופולרי, ולא הכירו אותו, כי באמת תל אביב זו עיר ש... שוב, כמו שאמרתי, היא מקבלת הכל, והיא מאמצת את האחר ואת השונה, את היוניק, כאילו, אז כל דבר שהוא חדשני, עוזר, היא תקבל אותו הכי באהבה.
כן.
אז זה היה המתנה לעשות את זה בתל אביב, להכיר לה.
זה גם מאוד מכונן.
כן, וגם מבחינת תרבות הגרוזינית, אז אצלנו הגרוזינים אין כזה דבר לשבת לסעודה רבת משתתפים בלי שיש איזשהו תוכן או מישהו מוביל את, את המפגש הזה. אז אצל הגרוזינים יש משהו שנקרא תמדה, שהוא ראש השולחן, שהוא נבחר באופן מאוד מסונן וקפדני, יש לו תמיד כישורי רטוריקה, הוא מכיר את כולם, הוא מאוד אינטליגנט, הוא איש שנחשב חשוב בקהילה, והוא ממש מנהל ומוביל את השולחן.
הוא גבר בדרך כלל?
כן. וואלה, כן.
נשמע גני.
לצערי, כן.
אבל במקרה הזה זה הייתת.
כן, 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 כי תמיד חתרתי לתפקידים הגבריים בחברה הפטריארכלית הגרוזינית, זה מאוד הרגיז אותי שבאמת נשים נפקדות.
כן, שזה כן, מאוד כן. מכונן, כאילו, היום זה כן. אולי נראה לנו קצת יותר מובן מאליו, אבל בזמנו זה מכונן.
ובאותו זמן, כשאת פותחת את הננה בר, אחר כך את הננוצ'קה, זה שאת עושה את זה כאישה, ועוד קצת כמרד על הרקע הגרוזיני, נכון? כי...
נכון.
בתרבות הגרוזינית זה פחות מקובל.
כן.
כאילו, את מקבלת על זה ביקורת, את מרגישה עם זה... או הייתי אומר, מאיזה מקום זה מגיע? כאילו...
באמת מתסכול שגדלתי בחברה די פטריארכלית, והסתכלתי על התפקידים של הגברים, ומאוד התקניתי בהם. ואז שראיתי את זוהרה, זה היה, אתה יודע, פשוט תפארת של עצמאות של אישה.
כן.
ואת היכולת שלה לחולל קסם כזה, ולשלוט באיזה ממלכה קטנה בעיר, וזה שאתה יכול ליצור איזה פינה בעיר שמושכת, כמו מכה כזאת, לאנשים מכל מיני תרבויות וסגנונות. אז זה היה נראה לי העבודה האולטימטיבית,
כן.
כאילו גם להיות עצמאית, גם כן. להיות בעל ריבונות בשטח, בטריטוריה, ולכבוש איזה חלקה בעיר, וגם להשפיע על עיר, על עיר.
זה צריך בעצם... לזה הרבה אומץ, כאילו לקחת את התפקיד הזה, וגם כאילו בזמן שאת יודעת, גם את באה מחברה כזאת, וכולם מתחתנים אולי בזמן הזה, ואת כן. אומרת אני...
טוב, שאתה צעיר, אתה לא באמת צריך אומץ.
כן.
אבל את לא מקבלת איזה ביקורת מהבית. ראיתי באחד הרעיונות שאת אומרת שבתרבות הגרוזינית, אישה צריכה להיות כבשה בבית, או כבשה כן. של הגבר, משהו כזה.
כן. כן, זה איזה משפט שאני זוכרת שליווה אותי בילדות, שזה כן. מה שלמדו. בהתחלה הם פשוט ירדו על האוכל שלא כך עושים, כאילו גם זה לא היה להוציא אוכל גרוזיני למסעדה, זה כאילו זה היה טיפה מוזר.
למה זה מוזר?
כי סתם לאכול חמש חינקלי בצלחת, זה כאילו לא הגיוני, חינקלי אוכלים בכמויות, זה כאילו בצלחות, כן. גם כל השולחן,
זה לא מספיק.
זה לא היה המנה הראשונה העיקרית, זה כן. הכל מלא על השולחן, מהראשונות עיקריות ופירות הכל ביחד, ולא מפנים את השולחן כן. בכלל.
אגב, גם פה השולחן מרגיש מערך. מלא,
כן.
כאילו יש פה, לא רואים את זה, אבל יש פה קראי פומלה ואגוזים ושקדים
ודומדמניות.
ודומדמניות, כאילו כן. יש הרגשה כזאת של...
כן, אצלנו לימדו שאתה לא יכול... שבן אדם לא יכול להיכנס אליך הביתה בלי שתכבד אותו מיידית.
דיברנו יותר על שנות ה-80-90, ואסי דיין שיושב שם והחברים, מי מגיעים אלייך לננוצ'קה?
אני חושבת מאקדמאים, מורות, אומנים, אנשי עסקים, הייטק, כאילו... תיירים, בסטיונרים, רופאים, אני חושבת שממש ערב רב של אנשים, כן. מכל הסוגים והמינים, מצעירים ועד מבוגרים, מכאלה שבאו לאכול וכאלה שבאו רק לבר, שבכלל לא עניין אותם האוכל. ותמיד הבר הוא היה הוא היה הזה שנותן את הביט, mm-hmm. והיו תמיד, הוא היה הכי עומה וצפוף, וממנו האנרגיות התפזרו כאילו עד לחצר, אז תמיד היה בטריטוריות, היו את אלה שרצו גם וגם, היו את אלה שלא רצו בכלל לשמוע מוזיקה, ולא רצו את הרעש, אז הם תמיד התפזרו, זה היה, זה מקסים. אבל תמיד זה צריך כאילו הלב הפועם, זה כן. היה בר.
איפה גרת אז?
גרתי בנווה צדק.
אוקיי, זה היה ליד המסעדה שהייתה בלינגום.
כן, כן, אני זוכרת עם 4,502 צעדים, אני זוכרת. הייתי סופרת לפעמים. כי הלכתי, כן, כאילו איזה 4 פעמים ביום.
למה 4 פעמים?
בבוקר, לחזור, אחר כך בערב.
למה אנחנו חוזרים? אוכלת בבית או משהו כזה?
לא יודעת, לקחת את הילדה לבית ספר, להביא אותה מהבית ספר, ללכת בבוקר, לקבל ספקים, סחורה, לחזור, אחר כך בלילה, ללכת לחזור. מינימום זה היה 4 פעמים.
עובדים קשה, אה?
כן, זה מאוד אינטנסיבי, אבל אתה לא מרגיש את זה כל כך. כאילו שנים, רק אחרי שפרשתי, לא הבנתי איך ישנתי 3-4 שעות ביממה.
וואו.
וואו.
כן.
הנלוצ'קה הייתה מסעדה מאוד מוצלחת. הגיעו למלא אנשים. כאילו, הבנת שם ממש, משהו שם איכשהו... למה את חושבת שהייתה כל כך מוצלחת?
אני חושבת שאני מבינה קצת בהתמרה או אנרגיה של אנשים, או שהם מחפשים באמת... קתרזיס, איזשהו תחושה שאתה במקום שקורה שם משהו, שיכול לקרות שם משהו, שאתה, יש לך פוטנציאל להכיר, שעברת חוויה שמחה, פשוטה, בלתי אמצעית, שגם זה לא היה, לא, אף פעם לא היה מעונב, תמיד זה היה בגובה העיניים.
כן. והדגש הוא, היית אומרת, יותר על אוכל או יותר על החוויה האנושית?
אני חושבת שהחוויה האנושית, האוכל תמיד היה מין תופעת לוואי.
ויש לך איזה סיפורים של ערב, של אווירה יוצאת דופן מהננוצ'קה? אני בטוח שיש הרבה כאלה. אבל עם איזה משהו אחד ספציפי?
מה שאני הכי זוכרת מבחינת תחושה זה כאילו איזה... ערב שרקדו אולי 50 או 60 איש על הבר.
הבר יכול להחזיק 50 או 60 אנשים?
זה היה על, כאילו, זה היה די מלחיץ.
כן.
ותחושה באמת של... של כולם ביחד באיזשהו אנרגיה, כמו במשהו שמתפתח למסיבה פרטית. ואני זוכרת את הערבים של השבירת צלחות,
כן.
שהיו מלמעלה, וכל הסט של המסעדה, נגיד, למחרת כבר הייתי צריכה לקנות.
וואי, אבל זה היה הצלחות הכי יפות.
כן, איזה 200 צלחות, כן.
שזה גם קטע, כאילו, לרקוד על הבר, זה גם פעולה, נראה לי, שהיא כזה קצת נעלמה מהשדה, לא? כאילו זה...
הרבה זמן לא ראיתי מישהו רקד על
הבר. לא.
ועד שהיית חיה כל כך תקופה ארוכה, את הלילה, זה לא מעייף באיזשהו שלב? את לא כבר מין מרגישה ש...
אז שחייתי בלילה, ממש לא הבנתי אנשים... שלא חיים גם את החלק הזה של היום, זה היה נראה לי ממש תעלומה, איך אפשר לא לחיות כאילו נדבך כל כך חשוב ביום, שזה לילה שקוראים, שזה אנרגיות אחרות לגמרי מהיום, ולא הכרתי גם כמעט אנשים שלא חיים בלילה.
הלך את החבר'ה לילה שלך.
נראה לי ש...
כן.
ועכשיו אני מבינה שזה בהחלט אפשרי.
כן, עם ילדות, עכשיו שאת
לא,
יותר...
לא, גם אז היו, גם אז הייתה לי ילדה, אבל בוא נגיד שזה יותר משמח לחיות את שני החלקים של היום.
כן, היום את יותר
אוהבת. אבל
את
לא ישנה, כי אי אפשר לחיות גם וגם.
אבל האנרגיה מרזיגה אותך.
כן.
היום אבל את יותר אוהבת את היום או את הלילה?
היום אני אוהבת את היום.
כן?
כן, אני אוהבת את היום, טוב, אבל את יודעת, זה כבר אחרי שנים, אז...
נכון, למרות שזה לא משנה, זאת אומרת, אני בטוחה שגם בינינו...
אולי סתם לא מצאתי את המקום הנכון, אני יודעת, לבלות בו את הלילה. לא יצרתי את המקום הנכון.
שזה באמת משהו שרצינו לשאול, כאילו, איך את רואה את עולם חיי הלילה היום?
אני יודעת שהרבה יותר קשה לנהל עסק, שזה הרבה פחות מתגמל, שזה בירוקרטיה מאוד מאוד סבוכה, והעלויות הם התווספו באופן מאוד אקוטי, אז אתה צריך לנהל עסק שהוא ממש או קטן מאוד או ממש ענק.
כן.
בשביל להצליח.
זהו, זה נשמע כמו העולם של היום.
כן. יתרון לסטארט-אפים ול...
כן, פערים מאוד גדולים, כאילו או משהו ממש ממש גדול, או משהו ממש ממש קטן.
כן.
אם הילדים שלך יגיד לך שהוא רוצה לפתוח בר, מה תגידי לו?
שלא ישתה כל כך הרבה שזה.
כן, אבל את חושבת שזה, שאפשר עדיין לעשות את זה? לפתוח בר בתל אביב, כאילו, מה שהיית ממליצה עליו, או שהיית אומרת, קצת חוששת שזה אולי נתיב קריירה בעייתי?
זה אנרגיות שהן נותנות לך הרבה, אבל הן לוקחות הרבה מאוד.
כן.
אני לא יודעת, כי בבר אתה נחשף להרבה...
לצד הפחות נעים של אנשים.
גם. אתה צריך להיות מאוד קשוח מבפנים.
זהו.
בשביל להכיל את זה.
כן.
נכון. מאוד.
כן. עם כל השמחה... והאינטימיות שאתה יוצר, אז גם יש אנשים שבאים עם קושי, שזה מקום שלהם לפרוק.
כן. צריך לשים גבולות, זה מאוד קשה.
כן, ויש גם סמים חדשים בעיר.
כן.
שבדרך כלל...
היה עניין של הטרדות מיניות, ואיך מנהלים את זה בננוצ'קה?
בטח, בטח. היו בעיקר אנשים ששתו יותר מדי, ו... וזה היה נורא מקום מאוד צפוף, אז הם, נגיד, תרשו לעצמם לגעת בלקוחה, במלצרית.
כן.
היית מהירה
להם? הם היו עפים החוצה, בטח.
ואיך זה היה? נגיד, היום יש עמותה שנקראת לילה טוב.
כן.
זה היה שומר, או כמה עובדים, מוציאים אותו החוצה, ושלום ולא להתראות.
כן.
בזיגל זה גם היה ככה, כאילו היה...
זיגל זה עוד לפני שהיה מודעות.
שמולי קראוס, אני זוכרת אותו, האמת, טיפה מטריד.
כן?
כן.
וואל.
אני זוכרת שהוא ממש הוריד מחשוף כזה,
יואו.
את מכל, נוגעית.
וואו.
אבל שם זה היה כזה, זה היה כולם מתעמתים איתו, של... זה לא העלמת עין.
כן.
כאילו, לא עושים כאלה דברים.
כן.
פעם אחרונה, ואחרת אתה מוצא את עצמך, לא מגיע לפה יותר.
אם היית יכולה יום אחד להיות ראשת עיר, ולעשות מה שאת רוצה בעיר הזאת. כל מה שאת רוצה. מה היית עושה?
אז הייתי באמת מחזירה את סיפורי השיר.
אוקיי.
והייתי מפסיקה לרסס. את כל הסביעה בטבר.
מפסיקים במקומות מסוימים, יש כל מיני שלטים של זו גינה ללא אסוס.
כן, אבל עדיין אנשים לא ממש מודעים, נגיד ברמת אביב ג' לא מרססים כמעט, וזה מקסים, אתה רואה פרפרים.
בעצם הריסוס מרחיק את החיות, נכון?
כן, וגם הם מנקשים דברים שלא לצורך. ובאמת, סתם להחזיר פרפרים, זה... אי אפשר עיר בלי ציפורי שיר או בלי פרפרים, וקצת יותר ריאות ירוקות, ואולי עוד גינת כלבים או שתיים, אבל מכל הבחינות זו עיר די מושלמת. אני,
וואו.
כן, תל אביב, אם כבר לגור בעיר, אז תל אביב היא עיר מושלמת, גם מבחינת ההיצע התרבותי שיש, וגם כן. מבחינת, לפעמים מדברים על יוקר מחיה והכל, אבל... יש עדיין מקומות זולים שאתה יכול לחיות בהם בעיר ולהשכיר דירה, לא יודעת מה, ב-5,000 שקלים של 5 חדרים, שזה ביפו, יש עוד מקומות כאלה מדהימים.
כן.
וגם אתה יכול להשיג ביגוד בחינם כמעט, או ביד 2, אתה יכול באמת, יש מלא מקומות, נגיד אם אתה יוצא מחוץ לעיר, אז מאוד יקר לקנות כאילו, נכון.
פה יש יותר תחלופה, כן. יותר אנשים.
וגם יותר זול במסעדות, ויותר זול במסעדות אוכל, אוכל רחוב.
הרבה אופציות.
אז כן, ואתה יכול להתנייד בלי אוטו, אז כן. לפעמים, אם אתה עושה שכלול, לא תמיד זה כזה יקר יוצא לך לגור בעיר.
וגם הבנו שיוקר המחיה זה לא עניין של תל אביב, זאת אומרת, זה פשוט איזשהו הלך רוח. של עולם שהולך.
כן, פה יקר יותר, אבל גם מרוויחים יותר.
וגם תלוי איך אתה מתנהל, אתה יכול ממש לקבל הרבה.
כן.
הרבה יותר מאשר אם אתה לא גר בעיר.
אז בתור השעת עיר היית מחזירה את הפרפרים, זה דבר הכי חמוד בעולם ששמעתי.
בטח, ואת הדבורים, כן. וציפורי השיר, שממש אפשר לעשות את זה בקלות, אני מציעה
שהוא יעשה פה. איך מחזירים ציפורי השיר?
פשוט עושים צמחייה שהיא סבוכה, שיהיה להם איפה להתחבק, כי מה שקורה שהציפורים הגדולים, כמו הדוררות והמיינות, הם אוכלים את הגוזלים, כי אין להם כבר יותר סבכים להתחבא בהם. אז אתה יכול לעשות בתי כינון לסנוניות, שזה די פשוט. נגיד, אפשר לעשות פרויקט כזה, אתה יודע כבר...
פרויקט הפרפרים של נאנה?
לא, וכן, או לתת לכל אזרח, אתה יודע, איזה...
ערכת צווח.
לא, לעשות לו, לתת לו ליישם רעיון.
האמת שבאמת לא ראיתי פרפר בזמן.
ממש.
כאילו, פתאום הזכרת לי את זה.
ראיתי בפארק המסילה לפני איזה שבוע, ועצרתי הכל והלכתי להגיד לו שלום.
הנה, בבקשה.
בפארק, אני גר על יד פארק קריית ספר, ודווקא שם יש הרבה...
אוי, קריית ספר זה פרויקט מדהים, מדהים, מדהים. זה, אם היו עוד קריית ספר...
עוד קריית ספר.
אוי, זה מקסים כל כך, לא להאמין. ואין גם מספיק מקורות מים, שתייה לציפורים. כן, תחשבו, אם תסתכלו פעם, עורבים או יונות, כל שלולית קטנה בקיץ, אתם תראו אותם משתקשקים, שזה די נורא לפעמים, שאתם חושבים איפה הם שותים בקיץ. צריך לדעתי לעשות ברזיות מים.
אוקיי, יותר.
פעם היה יותר. מים.
היה פעם יותר, לא יודעת למה.
מה הקטע? כאילו, כן.
אני לא יודעת, אבל זה גם משהו מקסים. כן.
אפשר להגיב גם על זה, על למה אין ברזיות
נכון.
יותר.
נכון, ואפשר לעשות את... אפילו ברזייה עם מים חמים, ואז בטיבול, כמו שבמתחם התחנה, שם יש ברזיות מים דרך אגב, אבל אם היה ברזייה חמה, וואו. אם לא עושים סתם ואתה קודת, כותף עשבי טיבול, ויושב לגרוע ספר.
זה רעיון מדהים.
זה עיר, עיר.
וגם למוצצים שאפשר לנקות שם, וגם לשתות תה.
נכון, עם עשבי טיבול שגודלים, זה ממש מפנק את האזרחים.
בבקשה שרון שומע את זה ולוקח ללב.
האמת שיש פה שיר שעומד בינינו, ובא לי ממש שתקריא אותו.
העולם יפה, יפה. יפה מרתק, יפה העולם, בשבילך הוא נברא. אני אציף לך אותו בשירי אהבה.
אהבתי ממש.
עשי לי את זה בהתחלה.
דווקא בסוף.
אז גם לסופו של עוד פרק של ללא הפסקה, הפודקאסט של עיריית תל אביב יפו.
תודה שנשארתם איתנו, למרות שאנחנו באמת דיברנו על דברים שהיום נשמעים כמו צרות של עשירים.
פרפרים, מה רע?
מה רע? איזה אישה מדהימה, נאנה שרייר. אנחנו נשתף פה עוד פרקים מעבר, אבל כרגע אנחנו נשאר במה שיש כרגע.
אם אהבתם, דרגו אותנו 5 כוכבים מכל אפליקציות פודקאסטים שלכם, ושתפו את זה בסטורי, בטיק טוק, או למישהו שאתם אוהבים, ואתם חושבים שזה יעשה לו טוב. נשתמע בפרקים הבאים. יאללה ביי.
ביי.